לשיטתו, זריזים מקדימים למצוות, היה צריך להקדים מהר, כמה שיותר, מה הוא מחכה, מה יש לו סבלנות כזאת גדולה. לכאורה, זה תימה. אמרו צריך לחכות שנה, יכול לעשות את זה מחר. יש בו, יש מספיק אויבים ושונאים לעם ישראל בכל העולם, כשאנחנו רואים אחרי זה במילה. כמה שונאים היו לישראל? 75,000, אבל כנראה זה השונאים הגדולים, כן, זה השונאים הבולטים יותר, כן, שהיו בכל מקום ומקום, שונאים את היהודים. 75,000 אנשים, עוד בשושן הבירה, כן, חוץ, זה חוץ בשושן הבירה, עוד בשושן הבירה, לא מעט שונאים היו לנו. לא, אז אם המן ירים את הדגל תוך חודש, זה לא יקרה שירגו את עם ישראל. למה לא לחכות כל כך הרבה? מה הסבלנות הזאת? הרי המן בא לברר משהו חדשני ביסוד התומעה בעולם. אנחנו רגילים שלנו יש סבלנות, להבנתנו יש סדר בעולם, יש סדר אלוקי בעולם, לעולם יש מגמה אלוקית שתמונה בעולם. מה שהיה רגיל להזכיר הרב ציודה, שיש סדר לניסים על פי מה שהמהר"ל אומר בהקדמה לגבורות השם. אנחנו חושבים שרק בחוקות הטבע יש סדר, ואומר הרב ציודה תמיד, יש סדר לתורה, יש סדר לניסים, יש סדר לעולם האידאלי, יש סדר. סדר יוצר מוצקות, יוצר סבלנות, יוצר קביעות. זה לא רק הדבר הזה יגיע, אתה לא אומר, אתה אומר מחר בבוקר השמש תזרח, אתה לא עצבני, אתה לא אומר, נו, מתי תזרח כבר? אתה לא יושב עם השעון, למה אתה לא יושב עם השעון לראות מתי תזרח? זה לא ישדר, זה לא יעזור שיושב עם השעון תגיד מתי תזרח. כן? תזרח, תזרח, לא יעזור שום דבר, אבל מצד שני בטוח שתזרח, אתה לא ימהר, אתה בטוח שתזרח, אין לך שום ספק שתזרח. זה ברור, אתה יודע שהיום הזה שהשמש תזרח, השעה שהשמש תזרח תגיע, הכל כבר ידוע ומפורסם וכתוב בלוחות הזמנים האסטרונומיים. המן רוצה לחדש באותו זמן חידוש בעולם, בעולם הטומאה. אנחנו תמיד אומרים שעמלק זה מקרה, קרי, מקרה, ככה אנחנו אומרים, וזאת האמת. זאת אמת למיתתה. העמלק, הטומאה, הכל מקרה, הכל דבר חיצוני. מצד האמת, אין להם שום שאיפה אידיאלית של תיקון, של רוממות, הכל טומאה אחת גדולה, טומאה אחת גדולה, חומרנות אחת גדולה, הטומאה שבחומר, הרע שבמציאות. מצד האמת, אין בהם כלום. אבל זה מה שאנחנו חושבים, זה מה שאנחנו יודעים, וזאת היא האמת. אבל צריך לדעת, ככה מובא, הרב מביא את זה דורות הקודש, אבל זה מובא בשם מקורות אחרים, שיש עומק טוב וכנגד יש עומק רע בעולם. הקדוש ברוך הוא יוצר אור וברא חושך, עושה שלום, הוא בורא רע. כך כתוב, אנחנו אומרים בורא את הכל, חז"ל עידנו את הלשון, אבל במקור בישעיהו כתוב בורא רע. צריך לדעת שהטומאה יש לה גם כן מעומק תשומתה מסירות נפש, יש לה גם כן לפי הבנתה, וזה מה שהיא רוצה להנחיל לעולם, את ההבנה שיש סדר לתומעה, שהתומעה זה דבר רציני, זה דבר חזק, זה דבר עמוק, זה דבר של מסירות נפש, של כביכול איזושהי אידיאולוגיה חס וחלילה, של רשע. זה מה שהיא רוצה להנחיל לעולם. ובאמת החידוש שלנו בניצחוננו על הרע, זה לא בניצחון על איזה רע קטן, רע חומרי, דמיוני, שהדבר טוב, זה סתם איזה נהנתן כזה. לא, החידוש שלנו זה ניצחון על התומעה במקורה האידיאולוגי, על פי האידיאולוגיה הצמאה שלהם, מה שהם חושבים כאידיאולוגיה. זה קרה בדור שלנו, נאצים ימח שמם וזכרם, כביכול תורה אידיאולוגית של טומאה נוראית. המן הרשע, הוא רוצה לחדש חידוש בעולם. הוא לא כמו הסבא שלו המלך הראשון כשראה את עם ישראל יוצא מצרים, קפץ לתוך אמבטיה הרותחת. צריך להילחם בעם ישראל. זה גם דבר לא קל. סבא שלו חידש את המסירות נפש להילחם בקדושה. נכון. המלך הראשוני חידש את זה. אבל המן המודרני, כבר רציני יותר, הוא כבר אחרי הרבה דורות, הוא לא שייך רק לפעולה האימפולסיבית הראשונית, הרגשנית. הוא כבר מושל על 127 מדינות. דבר אותו בהמשך, הוא משל סימן שהוא היה כנראה בעל כישרון. נראה. המן הזה הוא המן רציני, הוא מלך מסודר, יש לו סדר. והוא בא לגלות את הסדר שבעולם התאומה. הוא רוצה לברר שהתאומה יש לה סבלנות, יש לה סדר, היא תנצח, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו ננצח, עם ישראל ינצח. הוא רוצה לומר את ההפוך. התאומה תנצח, התאומה יש לה סדר, התאומה בטוחה בעצמה, סופה לנצח, סופה לחלות את עם ישראל, עם ישראל לא המנצח, לא, הוא ראשית גויים המלא. אני רואה שהכיר רק את תחילת הפסוק, כן, לא את הסוף, הכי טועה ועובד. בכל זאת, יש לה סדר, יש ראשית שקוראים לו עם ישראל. כנגד הראשית הזאת, יש ראשית של המלא, של תאומה. איך הוא מבטא את הסדר? הוא רוצה לדעת, כמו שאצלנו יש קדושת הזמן, הוא רוצה לדעת את תאומת הזמן. הוא רוצה לדעת שיש סדר לתאומה, מפלפור לדעת מתי באמת, לפי הסדר של עולם התאומה כביכול, כן? לפי הסדר שלו, מתי באמת הזמן הנאות והנכון לפי סדר העולם לחלות את עם ישראל? חז"ל אומרים שהוא שמח שבע חודש שנולד משה, שמת משה, ועד שנולד משה. אנחנו לא בטוחים במאה אחוז שהמן למד את ספרי הכרונולוגיה הישראלית וידע בדיוק מתי משה מת ומתי משה נולד. לא בטוח. אולי, לא יודע. אולי הוא למד את זה בדין די את האויב. אבל לא בטוח שזה מה שחז"ל מתכוונים. הוא בדיוק באמת ידע את יום פטירתו, אולי הוא ראה את החבר'ה קדישא, סמים, כן, עושים סעודה, כן, אז הוא חשב יום פטירת משה רבינו. לא, קשה לדעת, קשה לחשוב אולי שזה בדיוק הייתה הנקודה. אפשר אולי להבין את הדברים באופן יותר פשוט את כוונת חז"ל, שגם אם הוא לא ידע בידיעה את הדבר הזה, שזה החודש שבו מת משה רבינו, חודש אדר, הוא לא ידע. אבל מה זה? המזל שלו, האינסטינקט שלו, הנטייה האינטואיטיבית שלו, הפנימית שלו, של הרשעה שבו, הוא הרגיש שבחודש הזה עם ישראל חסר משהו גדול. שבחודש הזה נפל דבר בישראל. מדרגתו של משה רבינו פסה מעם ישראל בחודש הזה. נו, מדרגתו של משה רבינו פסה מעם ישראל, זה להבנית את הזוטה את הכביש שאנחנו יודעים. משה רבינו, זאת הוויית חיים עליונה, נצחית, גדולה, שלמה, שחיה בתוכנו. אם משה רבינו היה נכנס לארץ, כפי שראינו כבר, אז לא הייתה גלות. כל הופעת התורה בצורה החיה והנצחית שלה הייתה מאירה בקרבנו בכל תמותה ושלמותה. המן חש שבחודש הזה קרה דבר בישראל. קרה דבר שמשמעותו מצב כזה של נפילת הופעת הנצח בישראל. אותה מדרגה של נצח שהופיעה, מתגלה בכל תמותה ושלמותה עליונה על ידי משה רבינו, הנה היא פסקה בחודש הזה מישראל. ממילא נהיינו נורמליים עם ישראל. אנחנו לא עם של משה, אנחנו לא במדרגה של משה, אנחנו נורמליים יותר. אנחנו חשב. והתחושה הזאת, העמוקה הזאת, שנותנת את ההרגשה שיש יכולת של כיליון של עם ישראל, הנה. וזה באמת ככה, כי בעקבות מידתו של משה הרי אנחנו צפויה לנו גלות, וצפויות לנו כל הנפילות העתידות, הנוראיות והקשות, שיבשו בהן באמת עצמותינו. והנה אנחנו מצויים בפורים, ומצויים בפרס, תחת מלכי פרס ומדי, בעומק הגלות אנחנו נמצאים, בעומק המחשכים. ואין לי משולתו של אותו רשע, כפי שהרב אלי היה רגיל להזכיר בשם הרב שלמה אלקבץ, כן, שאוכלים גלת כושר, איכשהו של הבד"ץ, של הרבנות הראשית של פרס ומדי, מסתובב היה שם גלת כושר. אבל כל זה מתוך רצון מה שהחשבירות עושה, שאנחנו כולנו נהיה, רוצה להטיל עם כולם, אנחנו רוצים להתבולל, להיות כמו כולם, יהודים טובים, יהודים דתיים, צדיקים, חרדים לדבר השם, אבל בתוך הגלות, בתוך הפרסים, בתוך המציאות הזאת מצוי המון הרשע. הנה באמת הוא מרגיש שבחודש הזה יש סגולה מיוחדת לנפילת הקומה של עם ישראל. יש סדר לזמן של התאומה, זה זמן הניצחון של התאומה בעולם. כך הוא מרגיש שם. הוא לא ידע מה שעוד נברר, שמשה רבנו גם נולד. משה רבנו נולד הפירוש שנולדה אמת נצחית כזאת שאין לה כליל היום. וגם כשמשה רבנו מת, הוא לא מת, הוא מת בצד הגלוי של החיים, אבל נשמתו ומגמתו ומדרגתו העליונה של משה, היותר עליונה של משה, כפי שהיא מתבררת דווקא בחטא העגל, שמשה רבנו לא מוותר על עם ישראל. והקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו רוצה להיכנס לארץ, לארץ ישראל, ומשה רבנו אומר לך, מתחנן הקדוש ברוך הוא להיכנס לארץ, לא לטובתו, אלא כדי לרומם את כל קדושת הארץ, כפי שרצו להרגיל להזכיר, כדי שיתקיימו מצוות על ידי. הוא רוצה שכל המצוות יתרוממו על ידי כניסתו לארץ. אומר לה הקדוש ברוך הוא, כשמשה רבנו אומר, סלח נא, שישלח לעברה נא, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אם עברה נא אתה רוצה, אני מוכן, תיכנס לארץ, אבל אני אבטל את סלח נא, מה שביקשת בחטא העגל, סלח נא לעוון העם הזה, בסדר, אתה תיכנס, אבל קודם כל אני אשמיד את כל עם ישראל. למה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אי אפשר לאחוז את החבל בשתי קצותיו. אם אתה תיכנס, בסדר, עם ישראל לא ייכנס. כבר שאלנו, לכאורה מה הסתירה? והקדוש ברוך הוא מוכן לסלח למשה? בסדר, הקדוש ברוך הוא יכול לסלח פעמיים. סלח לעם ישראל בחטא העגל, ישלח עכשיו למשה רבינו, דווקא נחמד מצד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כזה, חס חלילה לא רוצה לסלח לה? הקדוש ברוך הוא רוצה לסלח, אז אם אפשר לסלח, למה לא לסלח? מה, אני חושב שאתה פעמיים חנינה? למה לא? למה אתה לתפוס את החבל משני קצותיו? למה אתה רוצה לסתרי? אבל בעם, הפירוש הוא כזה. כשהקדוש ברוך הוא בא למשה רבינו והציע לו, בוא נמחה את עם ישראל ועשה לגוי גדול, זאת הצעה מאוד יפתה. מאוד נפלאה, היא באה לא מפי בן אדם שונא ישראל. היא באה מפי הקדוש ברוך הוא. מפי העצה האלוקית העליונה, מתוך אהבת ישראל, מתוך אהבת הקודש ואהבת הטוב. שרבנו היה צריך לקפוץ על הדבר הזה, לא בשביל עצמו, לא מתוך גאווה שממנו יצא עם ישראל, אלא מתוך שאיפה לתיקון העולם. היא באה לקפוץ על זה. למה משה רבנו מתנגד? ומה המשמעות שהוא מתנגד? משה רבנו אומר, לא, אפשר היה להתחיל את עם ישראל מתוך משה, מתוך התורה, זה הפירוש. תורה ציווה לנו משה, ולכאורה הכל היה מתחיל, עם ישראל מתחיל מתוך מדרגה של קדושה, זה היה נפלא, מתוך הקודש היינו מתחילים. איזה רוממות זה היה, איזה פלא זה היה, כמה היינו מתפעלים מזה, איזה יופי זה היה, היינו מתחילים תוך הקודש. ומשה רבינו אומר, זכור לאברהם ויצחק וישראל עבדיך. משה רבינו לא רוצה להתחיל מתוך תורה, משה רבינו רוצה להתחיל מתוך ארץ שקדמה לתורה. משה רבינו אומר שעם ישראל צריך להתחיל לא מתוך הקודש כבר במובן הגלוי העליון שלו כפי שזה מתבלה ידי משה, אלא חידוש השם בעולם יהיה מתוך שישאר אותו עם ישראל כפי שהוא התחיל עם האבות. עם ישראל שמתחיל מתוך הטבע, מתוך דרך ארץ שנבנית לאט לאט מזמן אבותינו, מזה דרך תהלוכות החיים קימה קימה, ומתוך הדרך ארץ, מתוך הטבע, מתוך תהלוכות החיים, מתוך כל בירורי החיים צומחת ועולה מדרגתו של משה רבנו ועולה התורה כולה. עם כזה שיהיה שייך גם לכל תהלוכות החיים וסיבוכיהם ובירוריהם, זה העם שלפי דעתו של משה רבנו יביא את הקידוש השם יותר נשגב. ודעת כונו
דעתו של הקדוש הוא מסכימה עם משה רבנו. כשראינו
משה רבנו הכיר את הנדר לקדוש ברוך הוא, מה שהזכרנו כבר. זאת אומרת, העם הזה שצריך לעזור את כל תהליכי ותשמוכי החיים, כל ההתמודדויות, הוא העם שיש בו את הקידוש השם היותר אבסולוטי ויותר נשגב. העם הזה שרפו ידיו בתורה ורפידים, ולכן בא מלא. שהוא היה רק תורה, הוא היה עם כזה שצריך לעבור הרבה הרבה תהליכים כדי להבין את התורה ולהסתגל לתורה, כי עדיין גופו והוויית חייו עוד לא קלטו את נועמה וגדלותה של התורה, כמה היא פועלת על החיים. העם הזה אותו משה רבנו רוצה. עם כזה, כדי להביא קידוש השם לעולם, יעברו דורות עד שקידוש השם השלם יופיע דרכו. אבל כל רגע ורגע מחייו של העם זה קידוש השם, בכל תהלוכותיו, בכל סיבוכיו, בכל התמודדויותיו, ודווקא קידוש השם היותר עליון מנשגב, יותר מוכלל. כי דווקא בהתמודדות ובבירור בתוך מהלכי החיים, בסיבוכיהם, בעמידת הנצח בתוכם, דווקא בזה מתברר הסדר האלוקי היותר נשגב, ויותר מוכלל, יותר עליון, ויותר אבסולוטי, ויותר קדוש. את זה משה רבנו רוצה, על זה הוא לוחם, על זה הוא מוסר את נפשו. וכשמשה רבנו מוסר את נפשו על זה, הוא יודע שהעם הזה שמשה רבנו רוצה שישאר, הוא עם שלא יוכל לגלות את מדרגת הנצח בבת אחת, סביב מדרגתו של משה. אם העם הזה יישאר, אז העם הזה יגלה מהארץ, והעם הזה יעבור את חורבן ואת המקדש הראשון והשני, ויעבור גלויות קשות. ודרך זה הוא יצטרך לבנות, דרך כל בניין החיים, המעשי, הממשי, דרך כל תהלוכות החיים הוא יצטרך לבנות. את זה יודע משה רבנו. ואת זה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, ועל זה הוא נלחם. והוא מברר בעצם פה בארץ את האמת האלוקית הזאת, שצריכה להתברר פה במעמקי הארץ. אני מברר שזה כוחו של משה, זה מה שתמון, היסוד הזה, הגודל הזה, השאיפה הזאת תמונה פה בארץ. וזה הפירוש שמשה רבנו נולד בחודש אדר. בחודש אדר נולדה המציאות הזאת הגדולה של משה, של השאיפה הזאת של תיקון המציאות כולה מלמטה באופן רדיקלי, כמו שהזכרנו, מן המים נשיתיו, מהמציאות הטבעית הפשוטה שמולידה חיים. זה שמו של משה, אין לו אב ואין, ואין איך אישי בית לוי ויקח את בת לוי, כמו אסתר המלכה, מה שהזכרנו. זה משה רבנו. משה רבנו, שהוא כל כולו מונה את המציאות מתחתית המדרגה, מכוח החיים הבסיסי של המים, תחתית ההוויה, את הגודל הזה, את הבניין הזה, מלמטה, בכל הבעתו, בכל תשבוכותיו, וזה משה רבנו חפש. זה היום שבו הוא נולד, זה גודל הנשמה שנולדה בעולם. וביום פטירתו של משה, לא מת משה רבנו, לא רק שהוא לא מת כי הוא, כמו שכתוב, עליו משמש כמלאכי מעלה, לא רק במובן הזה, לא מת משה, אלא ביום פטירתו של משה רבנו התנפצה נשמתו לאלפי רבבות עמך בית ישראל. ביום פטירתו של משה רבנו כל הגודל הזה של משה, הוא עכשיו חי בתוך האומה כולה, כולה נושאת גדולתו של משה. ונכון שגדולים בדורם גם נקראים משה, ענקי רוח, עמוקי מחשבה, עליונה, קדושי הרעיון, כמו שאומרת הגמרא, מוישה שפיר כאמרת, ואומרת הגמרא, אומר השיבה זה משה, שגדול בדורו נקרא משה, המשך נשמתו של משה רבנו. כשמשה רבנו מת, אז משה רבנו עובר לכלל ישראל כולו. אתה אומר, הרי שחוכמה שלא הבינו המרגלים, הם שמעו שלדד ומדד אומרים, משה מת, יהושע מכניס ישראל לארץ, הם חשבו, טוב, אם משה מת, איך יכנסו לארץ, איך ינצחו את הכנענים? לא הבינו שמשה לא מת, אלא אותה שאיפה נצחית שלא עוברת עכשיו להתנהל בכלל ישראל כולו לדורותיו. וכך האומה כולה תלך ותבנה את אור נשמתו של משה רבינו. כן. את אור נשמתו של משה רבנו. אם כך, כשמשה רבינו רוצה להיכנס לארץ,